ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום סוכה דף ח. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וחיתובים, בנוסף להסבר פשוט ונלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. אנחנו פותחים מהגמרא בדף זין עמוד ב', שמונה שורות מהסוף, בדבריו של רבי יוחנן. אתם רואים מיד סימון נדיר בתחום שיטת מפת התלמוד, קופסת אש סביב רבי יוחנן, והסיבה לכך כי דבריו יעסיקו את הגמרא עד דף ח' עמוד ב'. הסימון הזה, הקופסת אש, מיועד לעניינים, שמות, שיטות או דברים שמחזיקים את הגמרא זמן רב. בשוליים כתבנו תחת הכותרת נושא, והמציינים עד ח' עמוד ב', סוכה עשויה ככבשן, כלומר עגולה, מה מידותיה? הגמרא, אמר רבי יוחנן, סוכה העשויה ככבשן, אם יש בהקיפה כדי לשב בה 24 בני אדם, כשרה, ואם לאו, פסולה. כדאי להיעזר בספר פירוש חי ספר הציורים על מסכת סוכה, כאן ציור מספר 127. הגמרא שואלת, כמן רבי יוחנן שאמר את דבריו, לפי איזו תנא? כרבי, האם זה אמור להיות כשיטת רבי, דאמר כל סוכה שאין בה ארבע אמות על ארבע אמות פסולה? בואו נבדוק את זה לפי המידות. מכתי, גברא, כלומר בן אדם, באמתא יתיב, הוא תופס אמה אחד, זה מקומו של אדם. ודיברנו על עיגול שבו יושבים 24 אנשים, אז העיגול הוא, יש לו היקף של 24 אמות. ושיטת רבי דיבר על ריבוע שהוא 4 על 4 אמות. נעשה עכשיו חשבון שנבדוק את היחס בין עיגול לריבוע, והנה, כל שיש בהיקפו שלושה טפחים, יש בו רוחב טפח. אז השאלה היא, בתריסר סגי מספיק 12 כדי שיהיה רוחב דלת, ארבע. איך הגענו לזה? לכל טפח, או גם פה נדבר על עמות, לכל עמה שהוא מידת הכותר, אז ההיקף יהיה פי שלוש. אז אם אנחנו מדברים על סוכה שהיא ארבע על ארבע, ההיקף שלו אמור להיות 12, לא 24, כי אם הצד הוא ארבע, ההיקף פי שלוש. הגמרא דוחה שמה שאמרנו הוא לא שייך לעניין פה. למה? הגמרא אומרת בדף ח' עמוד א', הני מילי בעיגולה, היחס הזה של 1 ל-3, כלומר בין רוחב להיקף, זה נכון כשמדובר בעיגול. אבל בריבוע בעיית פי, אם הצד של המרובה הוא שיעור מסוים, ההיקף שלו הוא לא פי 3, זה נכון לעיגול, אבל בריבוע ההיקף הוא צריך יותר. ונן מדברים על שיטת, הזכרנו את שיטת רבי, שהצד של הסוכה שלו 400, אז ההיקף הוא יותר מפי 3. אז זה מדליק, נגיד, המחשבה, או אם ההיקף הוא יותר מפי 3, אז אולי רבי יוחנן תואם לשיטת רבי. הרי רבי יוחנן תיאר סוכה עגולה, ורבי הזכיר סוכה במרובה, והריבוע שצידו אחד הוא 4, ההיקף הוא יותר מ-12, אז אולי כמו שרבי יוחנן אמר, 24. אבל אנחנו ממשיכים. מכתי, בואו נבדוק את העניין. כמה מרובע יותר על העיגול? כלומר, אם יש לך עיגול ואתה מכניס את העיגול לתוך ריבוע, אז ההיקף של הריבוע הוא יותר מההיקף של העיגול. אבל כמה יותר? רביעה, רבע יותר. אז אם העיגול שהזכרנו מקודם הוא עם קוטר 4, הריבוע שצידו 4 יהיה רבע יותר גדול מן העיגול. ואם מקודם הזכרנו עיגול 12, תוסיף רבע, אבל רבע הוא מלבר, תוסיף עוד 4, אתה מקבל 16. אז בשיצר סגי, העיגול של רבי יוחנן, שאמור להיות כשיטת, על פי שיטת רבי, מספיק שהעיגול יהיה בהיקף 16. אגב, רבע מ-16 זה 4. לקחתי 4 והוספתי אותו על העיגול שהיה לנו מקודם, ש-12 פלוס 4 זה 16. אז השאלה פה, אם ההיקף של הסוכה לפי שיטת רבי הוא 16, למה רבי יוחנן מצריך 24 אמות? הגמרא עונה, הני מילי, מתי אמרנו שהמרובע הוא יותר מהעיגול בריבוע? בעיגול דנפיק מגו ריבוע. זה כשהעיגול הוא נמצא בתוך הריבוע. אז אנחנו אומרים שהריבוע הוא רבע יותר גדול מהעיגול. אבל ריבוע דנפיק מגו עיגולה, שזה המצב שלנו. אנחנו שמענו את רבי יוחנן מדבר על עיגול, והעיגול של רבי יוחנן הוא יכיל את סוכת רבי, הוא יכיל את הריבוע הזה שהקפו בעצם 16, ואנחנו נקיף את הריבוע הזה בעיגול, דהיינו מה שרבי יוחנן תיאר. אז אנחנו צריכים יותר כדי שהעיגול יכיל את ה ריבוע עם כל הזוויות שלו. אנחנו נקרץ זה עוד פעם משורה רביעית, אבל ריבוע דנפק מגו עיגולה, ריבוע שנמצא בתוך עיגול, בעיה תפי משום מורשה דקלניתה, בגלל הפינות של הריבוע. אז כדי שהעיגול יקיף גם הקנות, צריכים עיגול שמידותיו, שההיקף שלו יותר מהריבוע. אז עכשיו כמה יותר? אנחנו גם מזכירים הספר פירוש חי, ציור מספר 134. מכתי, בואו נעיין בעניין לחשב החשבון של היקף העיגול שיקיף הריבוע שרוחבו 4. איך נעשה את החשבון? מכתי, כל עמתה בריבוע, כל אמה, נגיד, יש ריבוע שצידו, שצד אחד מהריבוע הוא אמה. האלכסון של אותו ריבוע, אמתה ותרי חומשה באלכסונה. אז לכל אמה של צד, תעשה אמה פלוס שתי חמישיות ותרי חומשי. אחד ושני חמישיות הוא הגודל או השיעור של האלכסון. אז יש אחד לצד, אחד ושתי חמישיות לאלכסון. עכשיו, אם הצד הוא ארבע אמות, אז אתה עושה ארבע כפול אחד ושתי חמישיות. מה זה נותן לך? חמש ושלוש חמישיות. זה האלכסון של הריבוע הזה, האלכסון של הריבוע של רבי. ועכשיו, אותו אלכסון הוא במקרה גם הכותל של העיגול שסביבו. ואנחנו יודענו מקודם את היחס בין כותל של עיגול וההיקף של עיגול, זה 1 ל-3. אז אם הכותל, שהוא גם האלכסון של הריבוע, אם הכותל הוא 5 ו-3 חמישיות, מכפילים את זה ב-3. אנחנו ומה יוצא? אז תעשו את החשבון. 3 כפול 3 חמישיות, אז זה 9 חמישיות, דהיינו 1 ו-4 חמישיות. 3 כפול 5 זה 15, אז 15 פלוס 1 ו-4 חמישיות זה 16 ו-4 חמישיות. זו היקף העיגול שסביב ריבוע שהיקפו 16. אנחנו הוספנו אפשר לראות את המספרים האלו בציורים אצלנו בתוך הגמרא של הש"ס עוזר. כמובן הכל מצויר בפירוש חי. אז אנחנו נקרא את זה עוד פעם בגמרא. מכתי, כל עמתה בריבוע עמתה ותרי חומשה באלכסונה. והגמרא הייתה מאוד מקוצר, אז אנחנו השלמנו את החשבונות. אז אם הצד של המרובע הוא 4, האלכסון שלו 5 ו-3 חמישיות, וזה גם הכותל של העיגול. זה הכותל. ומה ההיקף? פי 3. זה מה? 16 ו-4 חמישיות, אומרת הגמרא. בשבסר נחי חומשי סגיה, ב-17 מינוס חומש, מה זה? 16 ו-4 חמישיות מספיק. אז מה הצורך ל-24 אם רבי יוחנן הוא בשיטת רבי? לא צריך 24, מספיק 16 ו-4 חמישיות. הגמרא אומרת לא דק. מה שרבי יוחנן אמר 24, לא דקדק. שאומרת, מה, אם עוד אמרים לא דק, אפשר להגיד שאדם לא דקדק, אולי לא היה מדויק. פולטה, אם ההפרש בין מה שמדויק ומה שאמר הוא קצת. טובה, מי אמרים לא דק? אבל מ-16 ו-4 חמישיות, שזה מספיק, שתגיד 24, זה לא סיפור שהאדם שלו דקדק, זה פשוט משהו מוטה. אמר לי מר קשישה ברי דרב חיסטל רב אשי, מי סברת גברה באמת יתיב? מי אומר שהחשבון שבו התחלנו הוא היה נכון, שאדם תופס אמה? לא נכון. תלתה גברי בתלתי עמתה יתבי. שלושה אנשים תופסים שתי אמות. אז אם כך, אם זה שלוש אנשים לשתי אמות, 24 הוא כפול 8, שלושה כפול 8 זה 24, אז זה 8 כפול 2 עמוד על אותו יחס. 3 אנשים 2 עמוד, 24 אנשים 16 עמוד. אז מה שרב יוחנן אמר, הוא דיבר על עיגול שהקיפו הוא 16. אז הגמר אומרת, נחזור על מה שקראנו, תלת הגברי בתלתי עמת יתבי, ממילא 24 אנשים תוסים 16 עמות. כמה הוו להו, כאן הגמרות את זה במפורש, השיעור של רבי יוחנן, כמה זה יוצא? שיצר, העיגול שלו 16 עמות היקף. אבל ענן שיבשר נכי חומשה בעינן, כדי שההיקף יקיף ריבוע של 4 על 4, 16 לא מספיק, אני צריך 16 ו-4 חמישיות. הגמור אומר, לא דק, רבי יוחנן שהוא אמר 16 לפי החשבון הזה, הוא לא דקדק, כלומר, הוא אומר שתבנה סוכה עגולה 16 עמוד, זה מספיק, זה כשר. אבל זה בעיה, אם הוא עוד אמינן לא דק לחומרה, אפשר להגיד שמישהו מחייב שיעור מסוים והוא לא דקדק, כי הוא הוסיף על השיעור הבסיסי או השיעור המינימלי. להגיד 16 זה לא תוספת, זה לא החמרה על השיעור המינימלי. השיעור המינימלי, כמו שהזכרנו מקודם, זה 16 ו-4 חמישיות. אתה לא יכול להגיד 16 ואז להגיד לא דק. לכולה, מי אמינה לא דק? להצריך רק 16 בזמן שצריכים 16 פלוס? אנחנו לא אומרים שזה שמר 16 הוא, זה תוצאה של אי דיוק. אמר לי רב אסי לרב אשי, לעולם גברה בעמת יתיב. אדם כן תופס עמה, 24 אנשים, אם אתה מודד מאחורי גבם, אתה מותח חוט מאחורי גבם, אתה תגיע ל-24 היקף. ורבי יוחנן, שהוא דיבר על עיגול של 24 אנשים, מקום גברי לא כחשיב. הוא לא מדד את העיגול, כמו שאמרנו עכשיו, עם שיעור ההיקף סביב האנשים כולל, כמו שאמרנו, הם יושבים כל אחד בעיגול, אחד פונה לשני, ואני לוקח חוט מאחורי גבם ומודד בצורה כזאת שאני כולל את מקום האנשים. הוא לא עשה את החשבון שלו ככה, אלא מקום גברי לא ככה שיב. כלומר, הוא מדד את העיגול שלו מלפני האנשים. אז יוצא שבמקום, נגיד, הכותר, אם אתה לוקח מקום האנשים, הכותר של העיגול הזה, של ה-24, הוא שליש, אז הוא 8. אבל זה תוצאה מכך שמדדתי כולל מקום האנשים. אני חוזר לכותר עכשיו, אבל מודד לא כולל אנשים. אם הם יושבים למשל, אני לוקח שני אנשים שאחד מול השני ומתחיל למדוד מקצה אצבעות רגליו לכיוון האדם שיושב ממול עד קצה אצבעות רגליו, אז אני לא כולל את המקום שהבן אדם תופס, אז אני מוריד אמה מכאן ואמה מכאן, אז במקום כותר של 8 עמות, יש לי כותר של 6 עמות. ואם הכותר הוא 6 עמות, ההיקף הוא פי 3. כמו שאמרנו מקודם, היחס בין הכותר להיקף הוא בעיגול זה 3. אז התחלתי עם כותר ללא מקום גברי 6 עמות, מכפיל ב-3, אני מגיע ל-18 עמות. זה הכותר. הגמרא כאן מפרטת. כמה אבו להו, כמה עכשיו העיגול בזמן שהורדתי מקום גברי, מה ההיקף של העיגול הזה? תמני סרי. עיגול של 24 אנשים ללא מקום גברי, העיגול של רבי יוחנן זה בעצם היקף 18 עמות. אבל בשבשר נחי חומשי סגיה, 16.4 חמישיות זה מספיק. שבשר זה 17, נחי זה מינוס חומש. במילים אחרות, 16.4 חמישיות זה מספיק. אז למה רבי יוחנן מדבר על עיגול של 18 היקף, בזמן שעיגול של 16.4 חמישיות זה מספיק, זה יכיל ריבוע של 4 על 4? אין בעיה. היינו דלא דק. רבי יוחנן לא דייק. הוא מבקש, תעשה עיגול של 18 היקף כסוכה, ולחומרה לא דק. השיעור של רבי יוחנן הוא בעצם לחומרה, כי מספיק לי ב-16.4 חמישיות. והוא אומר, תעשה 18 עמות בעיגול. אז בזה הסברנו שיטת רבי יוחנן, שהוא באמת תואם לדרישת רבי. סוכה צריך להיות 4 על 4 עמות אם מדובר במרובע. אם אתה רוצה לעשות סוכה עגולה שתואם לכך, אז אתה צריך לכלור גם מורש דקאון, אתה צריך להיות סוכה יותר גדולה. אז הסוכה לפי כל החשבונות שעשינו יוצא 18, וזה באמת מספיק, כי זה יכלול את השיעור המינימלי שהיה 16.4 חמישיות. ממשיך הגמרא עם חשבון חדש שאמור להסביר דבריו של רבי יוחנן, אבל בסופו של דבר הגמרא תדחה את החשבון הבא. רבנן דקיסרי ואמרי לה דייני דקיסרי אמרי. יש כאן שני חשבונות, אנחנו צריכים את השני שמופיע בראש עמוד ב', לכן אתם רואים סוגריים, כי החשבון הראשון לא קשור אלינו. עם ההקדמה הזאת נקרא את הגמרא ישיר. אחד, עיגולה דנפק מגור ריבוע רבעה. אנחנו הם מתארים פה היחס בין עיגול שבתוך ריבוע הוא רבע. מה זה? אז רשי קודם כל שלוש שורות מסוף עמוד, ורבנן דקיסרי אמרי, לעולם מקום גברי באינן. בזה הם שונים מהתשובה האחרונה שראינו של רב אסי שאומר לרב אשי שמקום גברי לא כחשיב. רבנן דקיסרי אומרים שכן להחשיב את מקום גברי, דלהבי לתוכה 24 מאות. זה נשאיר אותו בינתיים בצד. דעיגולה מגור ריבוע רבעה מפיק מן הריבוע, כשאתה עוגל את המרובע מתוכו. החשבון הזה אומר שהעיגול שנמצא בתוך הריבוע הוא רבע פחות מן הריבוע. זה שאתה יוצא עיגול בתוך המרובע. אנחנו ממשיכים לעמוד ב', וכאן החשבון שנוגע אלינו. ריבוע דנפק מגור עיגולה פלגה, עיגול שהוא מסביב הריבוע, כלומר הריבוע הוא נמצא בתוך העיגול חצי. מה זאת אומרת? העיגול, אז הריבוע הוא חצי פחות מן העיגול. אנחנו נעשה את החשבון דרך רש"י, אבל ריבוע מגול עיגול הפלגה, כשאתה מרבע בתוך העיגול, זה המציאות שלנו עם רבי יוחנן ושיטת רבי, שהריבוע נמצא בתוך העיגול, אתה מוציא ממנו חצי השיעור הנשאר בו. דהיינו טילטה דקולי, שליש מהכל. דהיינו הריבוע הוא יהיה שליש פחות משיעור הכולי. הלכך, לשש עשרי ריבוע, זה הסוכה המרובע של רבי, ארבע עמוד כל צד, 16, צריך העיגול המקיפו סביב להיות 24. ההפרש בין 16 ל-24 זה 8. 8 הוא חצי הריבוע, ושמונה גם שליש מההיקף הכולל, ה-24. אבל הגמרא ממשיכה ואומר, ולא היא. החשבון הזה לא, פשוט לא נכון או לא מדויק. דה כחזינה דלא הווה כולה. אנחנו יודעים, רואים, אפשר למדוד את זה בקלות, שההפרש הוא לא כל כך. אנחנו הזכרנו מקודם שהריבוע, ריבוע שהוא 16 בהיקף, העיגול שסביבו יכול להיות 16 ו-4 חמישיות, ההפרש מזערי. מה שאין כן פה, ההפרש הוא ענק בין הריבוע שבתוך העיגול. העיגול כל כך הרבה יותר גדול, ואנחנו רואים שזה לא כולה, לא כל כך. רש"י כותב, ולאו מילתא היא דהא ראינו דלא הווה שיעור כולי היי, אלא שיהיה רחב כשיעור אלכסונה של מרובע, וכל עמתא בריבוע עמתא ותרי חומשי באלכסונה. ואמרנו את החשבון הזה שעם הצד של הריבוע הוא 4, האלכסון הוא 5 ו-3 חמישיות, והעיגול הוא פי 3 מזה, וזה הביא אותנו ל-16 ו-4 חמישיות. הפרש של בעצם 4 חמישיות אמה בין ההיקף של הריבוע שנמצא בתוך עיגול. אנחנו ממשיכים בגמרא וגם מפנים תשומת ליבנו לפירוש חי, ציור 147. אמר רבי לוי משום רבי מאיר, שתי סוכות של יוצרים, הם אנשים שיוצרים ככלי חרס. הנושא שרשמנו בשוליים לימוד, סוכת אחד יוצרים, ויש פנימי וחיצוני, שתיים גן בח, שלוש רק בש. שניים האחרונים הם ראשי תיבות, והגמרא תפרט בהמשך. אנחנו נפנה לרש"י, שתי סוכות שיוצרים, כך היה דרך שיוצרי כלי חרס בימיהן, עושים להם שתי סוכות, זו לפני מזו. כשמדבר פה בסוכות, הכוונה לבקטאות, לא מדובר פה בסוכת, סוכה של חג הסוכות, אלא סוכה סתם. כך הם, והם, כך הם עובדים. שתיים כאלו, אחד נקרא חיצוני, הוא צמוד לכביש, ואחד פנימי, יותר פנימה. זו לפני מזו. בפנימית הוא דר, הוא מצניע כדרותיו, ובחיצונה הוא עושה מלאכתו, הוא מוציא כדרותיו למכור. עכשיו, אנחנו עושים לבדוק מה הם לעניין חג הסוכות. הגמרא אומרת, הפנימית אינה סוכה. זאת אומרת, לא יכול לצאת חובת סוכה אם הוא יאכל וישן בפנימית, כי אין ישיבה בה ניכר לשם חג יושב בה. אני חייב להבליט פה, לציין, שאנחנו לא מדברים על צורך לבנות סוכה לשם, לשמה. זה לא, לא צריך להיות סוכה בנויה לשמה, אבל אתה הגברה שבא לקיים את המצווה, צריך להיות ניכר שאתה מקיים מצוות סוכה. ובכך שאתה תשב ותאכל בפנימית, זה לא ניכר דלשם סוכה, כי כל ימות השנה הוא דר שם, ורוב תשמישו הוא סעודתו ושינתו שם. אז ניסיון לקיים מצוות סוכה בישיבה, באכילה ושינה בפנימית, לא מועיל. ומצד שני, וחייבת במזוזה. אותו סוכה פנימית חייבת במזוזה, בגלל שזה מקום דירתו. והחיצונה, ממשיך הגמרא, סוכה ופתורה מן המזוזה. אם בבוא חג הסוכות אותו יוצר משנה מקומו לסוכה החיצונה, הוא כן יצא בו חובתו. הוא לא צריך לסתור את המבנה הזה ולעשות אותו לשם חג, כי אין צורך לבנות הסוכה לשמה. ומשום הצורך לעקר שהוא מקיים מצווה, אין בעיה, כי כל השנה הוא לא נמצא שם באופן דיור בצורת דייר. אנחנו הסברנו מקודם שבחיצונה הוא עושה מלאך טוב, הוא מוציא את הקדרות לשם למחירה, ולא אוכל ולא ישן שם בשאר ימות השנה. לכן בחיצונה יכול לצאת ידי חובת סוכה, כי ניכר שהוא שם לשם מצוות חג הסוכות. ומצד שני הוא פתורה מן המזוזה, כי זה לא מקום קבוע למגורים. הגמרא שואלת, ועמי, למה החיצונה תהיה פתורה ממזוזה? נכון שאמרנו שהוא לא גר שם באופן קבוע, אבל תהווה חיצונה כבית שער הפנימי, בציורים מספר 148, ותתחייב במזוזה, שנסתכל על החיצונה כבית שער לפנימית. ואנחנו יודעים מהלכות סוכה, מהלכות מזוזה, שאם יש לי למשל חצר ויש לחצר הזה בית שער, אני אמור לקבוע מזוזה על הבית שער. רש"י כותב לקראת סוף שורות הקצורות, ותבק כבית שער הפנימית, תקיים עליהם במנחות, בקומץ רבה זה שם הפרק, תחייב את הבית שער במזוזה מדרבנן. בית שער מביא לשון לועזי שלפני הבית, אז למה לא נקבע מזוזה על סוכת היוצרין החיצונה כבית שער לקראת הפנימית? הגמרא עונה, משום דלא קביע. אותם סוכות היוצרים פשוט לא מבנים קבועים, לא החיצונה וגם לא הפנימית. ולכן רש"י כותב בשורה השנייה מתחת לגמרא, ואין הפנימית חשובה להיות לה בית שער. לקראת הגמרא הבאה הבלטנו עם משולשים את ראשי תיבות גן בח, ובעוד כמה שורות אתם יכולים לראות רק בש. תנו רבנן, גן בח, מה זה? סוכת גויים. הבלטנו את האותיות הקשורות לראשי תיבות. הגימול של גויים זה הגימול של גן בח. סוכת נשים, סוכת בהמה, סוכת קוטים. ועוד משהו, סוכה מכל מקום. גם מה שפחות מאלו. כשרה, ובבד שתי מסוחכת כהלכתה. מהי כהלכתה? אמר רב חיסא, והוא שעשה לצל. שהוא שם את השכח על המקומות האלו לשם הצללה. סוכה מכל מקום לטויי מי, לטויי סוכת רקבש. לפי התנה הזה שנקרא לזה התנה של גנבח, הרקבש שעוד לא למדנו מהם, הם פחותים. הגמרא בהמשך תסביר למה הוא סובר שהם פחותים, כי בהמשך אנחנו רואה גם התנה של רקבש אומר סוכה מכל מקום, והוא בא להכליל גם מה? גנבח, שלדעתו גנבח פחות מהם. אנחנו הזכרנו מספר סוכות שונות, וכפי שאמרנו גנבח הוא ראשי תיבות. בראשי בשורה שנייה מתחת לגמרא, סוכת גויים, זה הזכרנו, שעשויה לדור בבימות החמה. השאר מובנים מאליו, סוכה של נשים, סוכה שמיועד לבהמה. עכשיו נמשיך בגמרא. דתנו רבנן, אחרי שאמרנו שסוכה מכל מקום של התנה של גנבח בא לרבות רקבש, מה זה? תתנו רבנן, סוכת רקבש, סוכת רועים, סוכת קיצים. מה זה קיצים? הם אנשים ששוטחים בשדות פירות, למשל תאנים, להתייבש. סוכת בורגנין, הזכרנו בעבר בורגנין, ורשי כותב פה שומרי העיר וכולן ישראלים הם, אבל סוכה זו לא לשם חג נעשית. ממשיך הגמרא, סוכת שומרי פירות, סוכה מכל מקום, גם פחותים מהם, כשרה, ובבת שתי משוחכת כלחתה. מהי כלחתה? מרב חיסטה, והוא שסה לתיו. סוכה מכל מקום לטויי מי, כי התנה של רקבש גם משתמש בביטוי סוכה מכל מקום. מה זה בא לרבות? לטויי סוכת גנבח. עכשיו הגמרא מסביר למה כל אחד אומר מה שהוא אומר. היי תנה דגנבח, אלימה לגנבח, זה חשוב אצלו להכשיר יותר מהרקבש, משום דקביעי. הסוכות של גנבח, סוכת גויים, סוכת נשים, סוכת בימה, סוכת קוטים, הם מקומות קבועים. רק במאמר מוסגר, לא התעכבתי בזהותם של הקוטים, מאחר שהוזכר גם גויים, אז מי הם הקוטים? אפשר להתחיל הבירור הזה דרך התוספות בסוף העמוד, אבל אני במסגרת השיעור שלנו לא מתכוון להעמיק בזה, למרות שיש מקום לברר. אם אתה הזכרת סוכת גויים, מה זה נותן לי להזכיר הקוטים? בכל אופן, התנה הזה של גנבח, שאומר שכל הדברים האלו הם קשרים, בבד שמשוחכת כלחתה, הם קבועים. מה שאין כן הרקבש, הם מקומות ארעיים. נקרא את זה עוד פעם, וכתנה מכל מקום להטוי רקבש, זה לא קביעי. רשי מסביר, שתי שורות מהסוף, סוכת רקבש לא קביעי, פעמים רועין כאן ופעמים רועין כאן, כשאכלו את המרעה, כאילו מזיזים את הסוכות שלהם כל הזמן, וכן קיצים כשיבשו הולכים להם וסותרים סוכתן. אבל זה לא כן אצל הגנבח. נחזור לגמרא, והייתנה דרקבש עלים עלי רקבש, למה? דבני חיובה נינו. הרועים הם ישראלים שחייבים במצווה, גם כל השאר, קיצים, הבורגנים, שומרי פירות, הם גברים יהודים, הם בני חיובה. ותנה מקום מקום נטוי גנבח דלה בני חיובה מנו, אותם בעלים שהגנבח הם אנשים שהם אינם חייבים במצוות. כך למשל סוכת בימה, בימה לא חייבת במצוות, אבל מקום מקום זה מין בוטקה שמיועד לבהמות, אבל אם היא מסוחכת כי היא הלכתה, היא שיחחו אותה לשם צייל, מותר להשתמש בבוטקה הזאת לשם מצוות סוכה, למרות שאינם בני חיובה. עד כאן שיעורנו להיום.